היום אנחנו חוזרים לספרנו שלוש שלמות הן יסודות הנישואין ובניין הבית. אנחנו בעמוד 17. מדוע למעשה אנשים נישאים? כמובן אין להבין את הפסקה הזו כפשוטה, אלא אם כן נאמר שמדובר באנשים קלי דעת, אנשים חסרי יראת שמיים, באופן ברור, באופן בולט, באופן בוטה. כי אחרת קצת יהיה קשה להבין את הדברים האלה כפשוטם. ויחד עם ההסתייגות שאמרתי כעת, ובזה פתרתי את עצמנו מן הדין שלו כביכול, שמן הסתם הוא לא מדבר עלינו, אנשים שלומדים מכון מאיר, ודאי לא בגלל הדברים האלה הם מתחתנים. כמו שהוא כתב כאן, רושם חיצוני, מה התכלית, יופי חיצוני, טטטה. ודאי הוא לא מדבר עלינו. אז יחד עם זה שפטרתי את עצמנו קצת מן הדין, לפחות מן הדין הבוטה, יחד עם זה חשוב לדעת שאנחנו לא נקיים מזה. והדברים שיאמרו כאן הם דברים שמבחינת לזרז למזורזין. אנחנו יודעים, למה צריך להתחתן. למדנו, דיברנו על זה רבות כבר, אפילו עד השלב הזה, למרות שאנחנו בשלב מוקדם של הספר, אבל כבר שמענו לא פעם למה צריך להתחתן, מה צריך לבדוק, וכן הלאה וכן הלאה. יחד עם זה, צריך לשים לב היטב, שכל אחד מן המרכיבים שיאמרו פה, ייכתבו ויוסברו כאן, כל אחד מהמרכיבים הבעייתיים האלו, בתוך זוגיות, צריך לשים לב היטב, להימנע, הייתי אומר, ממינון לא נכון של המרכיבים האלו, להימנע מזה. אף אחד כאן לא חשוד בקלות דעת מוגזמת, אבל כדאי לשים לב לנקודות האלו, כי הנוכחות של המרכיבים האלה בתוך זוגיות היא יכולה להיות נוכחות מאוד מזיקה ומחבלת. אבל בואו נראה מדוע למעשה אנשים נישאים. מה מניע אנשים בסופו של דבר להיכנס תחת לחופה? למרות הוראות היצרן, הוראות היצרן, פירוש דבר, זה אותן הוראות שמאפשרות את היחס הנכון בין האדם לבין הדבר שבו הוא משתמש. מכונת כביסה, לדוגמה. אני משתמש, רוצה להשתמש במכונת כביסה, יש הוראות היצרן, אני מדייק בהם מאוד, הדבר הזה מבטיח שימוש נכון לאורך ימים ושנים. כי המכונה היא יוצרה לעמוד בעומס מסוים, בצורת הפעלה מסוימת וכן הלאה. ברגע שאני עומד בהוראות היצרן, יש סיכוי ליהנות מהמכונה הזו לאורך ימים ושנים. אבא שלי שיחיה, יש דברים שהוא משתמש בהם כבר למעלה מ-40 שנה. ואני מתפלא, אם זה אפילו בגדים, דברים סינתטיים כמו בגדים, או אני יודע, כל מיני חפצים, עגלות, כל מיני אופניים, אני יודע. לפעמים אני מסתכל, אני רואה חולצה שתלויה שם על הקולה, ואני אומר לו, אבא, זו החולצה מהתקופה שהייתי ילד, המשובץ תאים, השחור והירוק? אומר לי, כן, זו החולצה. עד היום אתה משתמש בה? כן. וזה השולחן הזה, זה השולחן שהיה לנו שם לפני 40 שנה. אומר, תודה, כן, זה השולחן. אבא, איך אתה עושה את זה? צריך לדעת להשתמש בדברים, כל דבר שלו, את החוקיות שלו, איך משתמשים. אז אפשר להשתמש בזה הרבה שנים. מאוד מאוד יפה. אבא שלי, שיחיה, הוא משתמש לפי הוראות היצרן. אז ברוך השם, הוא זוכה ליהנות מהחפצים שלו לאורך ימים ושנים. לא צריך להחליף בכל שנה ולא כל שנתיים, ודאי שלא פחות מזה. למרות הוראות היצרן, כן, הוראות היצרן זה בעצם כל הספרים מהסוג הזה, מה שהתורה אומרת, לא טוב להיות אדם לבדו, איזה לא עזר כנגדו. כל סוגיות הנישואין שנמצאות בתורה, זה הוראות היצרן, הכלליות, מה שנקרא הכותרות הגדולות. אחרי זה באים חז"ל ומפרשים ומפרטים, וכך יוצאות ההדרכות המפורטות בענייני זוגיות. זה נקרא הוראות היצרן. למרות הוראות היצרן, נהייתי ספר ונכזה, הספרים מלאים מזה, ההוראות לפנינו. למרות הוראות היצרן, רוב בני אדם מחפשים בבין זוגם לעתיד את כל התכונות הללו, או את אחת מהן. זאת אומרת, במילים פשוטות, אנחנו הולכים לקרוא בספר הזה, לקרוא פה דברים מאוד מאוד רציניים ואמיתיים ומדויקים לגבי בחירת בת זוג. אחרי זה שאנחנו יוצאים לפגוש בת זוג, אני מחפש בה דברים אחרים. לא בדיוק נזהר ממה שצריך להיזהר, כפי שלמדנו. לא בדיוק נדגיש את מה שצריך להדגיש בדברים שלמדנו. זאת אומרת, במפגש המעשי אנחנו נמצא שאנחנו משנים מהתפריט. אנחנו משנים מהמרכיבים של בחירת בת זוג. למה אנחנו משנים? למה אנחנו משנים? יש איזו סיבה לזה, כן? יש איזו סיבה למה אנחנו מדגישים פתאום את הצד החיצוני, למשל. למה אנחנו מדגישים את הייחוס המשפחתי, לאו דווקא הייחוס של צדיקות, ייחוס אחר, אולי איזה עושר, אולי איזה כבוד משפחה, לא יודע. מה הסיבה שאנחנו מדגישים את הדברים האלו? מה? אולי זה יכול להשתנות, אבל בכל אופן, כשאנחנו ניגשים לפגוש בשטח, כן, את המיועדת, הרבה פעמים נכנסים שיקולים, לפעמים זרים, לפעמים שיקולים שמעצימים נקודה מסוימת, שלא צריך להעצים. זה קורה. יש איזה דחף, כפי הנראה, פנימי, נפשי, עמוק, שהרבה פעמים הוא פוגם. הוא פוגם במרקם, במרשם, בתפריט שאותו למדנו. כן, אותו למדנו. עכשיו, זה נכון שאפשר לפרש את המרשם הזה בדרכים שונות, כל אחד לפי עניינו. יש אדם שידגיש דבר מסוים, לפי אופיו צריך להדגיש דבר מסוים בחורה. אדם אחר לא ידגיש, ושניהם צודקים, זה גם נכון. אבל אנחנו לא מדברים פה על דברים האגו כרגע, אנחנו מדברים כרגע על הדגשת דברים באופן מוגזם, דברים שאין להדגיש אותם, יכולים אפילו להזיק. אבל בואו נראה מה הדברים, אנחנו מונים פה שלוש דגשים. א', הרושם החיצוני שהיא עושה, נדמה לנו שרושם חיצוני זה הדבר החזק, המשכנע, כן? העיקרי, ולא רק בענייני נשים, גם בדברים אחרים, רושם חיצוני יכול להתאפס בעינינו כדבר מאוד חזק, שיכול להעניק לנו חוויה מאוד עמוקה של שלמות, של עושר. אם יהיה לי את הדבר החיצוני הזה יפה, אז אני ארגיש טוב, אני אהיה מאושר. זה יפתור לי את הבעיות שלי, את הפחדים שלי, אולי את העצבות שלי, אולי את העצלות שלי, מי יודע? האדם מדמה שכל בעיותיו ייפטרו על ידי דבר מסוים. יש אדם שחושב שהבעיות ייפטרו באמצעות אישה יפה. באמצעות אישה יפה. גם חושב. שוב, אני קצת, הייתי אומר, קצת אולי מפריז בתיאור, כן? אבל אישה יפה יכולה בהחלט לגרום לנו מחשבה שבזה בעיותינו אמורות להיפטר. אף אחד לא יסכים לזה מבחינה שכלית. מי יסכים לדבר כזה? אבל בפועל שבאים לבדוק מי שמנצח על המקהלה, זה בסופו של דבר המצב הנפשי שלי. הייתי אומר, הנחות היסוד הרגשיות שלי, הדמיוניות שלי. ככה זה עובד. אנחנו מונעים מדפוסי יסוד של רגשות, דמיונות, ציורי לב, מידות, יצרים. אלו הכוחות הפועלים בנו באמת. אז אנחנו לומדים תורה. והתורה אומרת לנו דברים קצת שונים, נכון? אנחנו מנסים להתנהג על פי מה שהתורה אומרת לנו. אבל לא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו במאבק איתנים בין מה שהתורה אומרת לבין מה שנפשנו דוחפת אותנו אליו. לפעמים אנחנו מנצחים במאבק הזה, לפעמים ידענו על התחתונה במאבק הזה. אבל רושם חיצוני שלי שהיא עושה, זה מרכיב מאוד חשוב בעינינו. כל אחד לפי חינוכו. יש כאלה שזה לא כך חשוב להם. לא צריכה להיות מי יודע מה באופן מיוחד, אבל כל מי שקצת הכניס את ידיו בתוך התרבות המערבית וצרח את המימדים הוויזואליים שלה, שנתפסים בחושים, כבר לא יכול להיות נקי בשאלת היופי הנשי. לא יכול להיות. זה מצטייר אצלו, היופי, כאחד ממוקדי העונג, כאחד ממוקדי השלמות אפילו. מדרגות שונות. זה הדבר הראשון, נשים לב. הרושם החיצוני שהיא עושה. עכשיו, מכיוון שהרושם החיצוני תופס מקום מרכזי בציפיות שלנו, באופן אוטומטי הוא מוריד את ערכם של הדברים האחרים שהם חשובים לא פחות. ככה זה עובד, צריך לדעת. אי אפשר למשוך את המפה משתי קצותיה. אם אתה מושך מכאן, אתה מגלה את החלק ההוא של השולחן. אותו דבר גם פה. אם אתה יותר מדי מושך לכיוון של היופי החיצוני, בהכרח זה יבוא על חשבון דברים אחרים. אגב, ייתכן שלא תרגיש אפילו על חשבון מה זה בא. אתה תמעיט בערכם של הדברים האחרים, ייווצר לך, או היופי יבטיח לך מקסמי שווא של עושר, ובכלל לא תשים לב שהיא גם צריכה להיות לא קמצנית, או היא גם צריכה להיות עם קצת ענווה, היא גם צריכה להיות עם נטייה מסוימת לחסד. זה לא כל כך מעניין אותך. אתה לא תרגיש בזה. למה? כי כרגע נפרס צל מאוד מאוד חזק וגדול של היופי. הוא פורס את הצל שלו על דברים אחרים, מכסה עליהם. מכסה עליהם. וככה זה עובד. כל דבר שהוא חשוב בעינינו, שיש לו משקל משמעותי בעינינו, באופן אוטומטי הוא מכחיש, הוא מצמצם את המקום של דברים אחרים. כך זה בכל דבר ודבר. אני לא אומר שאם עכשיו אני צנוע, אז בגלל שאני צנוע, אני לגמרי מכחיש את הצורך להראות משהו מעצמי. לא, אבל הצניעות היא תגזור על הפרסום, איפוק, מתינות, גבול הטעם הטוב. ככה זה עובד. ברגע שיופי תופס מקום חזק, צריך לדעת. אין חשיבות למידות שלה. ככל שיופי תופס מקום יותר מרכזי, זה בא על חשבון ההיבטים הפנימיים. ככל שהחיצוניות נתפסת בעינינו, כדבר חשוב יותר, שאנחנו מדמים ומצפים למצוא בה את עושרינו, ככה המימדים הפנימיים של החיים מתחילים להצטמק בהכרה שלנו. והם ממש לא חשובים. אני אגיד לכם יותר מזה. לא רק שהם לא חשובים, אלא אם הגברת הזו תתחיל לדבר על חסד, זה ייחשב כחסרון בעיניי. אפילו כחסרון. תפסיקי לתת את הכסף שלנו, תפסיקי לתת לאנשים, שאנשים יעבדו. מה את נותנת? מה כל כך את מרחמת עליו? ומה עליו? לא הבנת שהחתונה שלנו זה ליופי? לא הבנת שהחתונה שלנו צריכה להתבסס על עונג חיצוני? תעזבי חסד, תעזבי צניעות, קדימה, יאללה, תתחיל להתארטל. תתחילי להראות מה יש לך, מה הבורא נתן לך. זה יכול להגיע למצבים כאלו. זה נשמע מוגזם, אני יודע. ואמרתי, זה לא שייך. זה לא שייך לרובו ככולו של הציבור יושב כאן. אבל בואו נשאר בעקרון העל, המנחה. ככל שאנחנו מדגישים היבטים חיצוניים יותר, הם מכחישים את ההיבטים הפנימיים. לכן אמרתי, אנחנו צריכים לבחור. במרכיב של היופי, במידה כזו, שלא יכחיש. אדרבה, לא רק שלא יכחיש, אלא אפילו, בנוכחות המימד הזה של היופי, אפילו המימד הפנימי יתרחב. זה מה שקרוי דירה נאה, כלים נאים, אישה נאה, מרחיבים דעתו של אדם. דברים חיצוניים, דירה נאה, כלים נאים, אישה נאה, אבל לא רק שהם לא מחריבים את דעתו של אדם, אלא הם מרחיבים את דעתו. זה אמצעים שמאפשרים לאדם לעסוק בשמחה ובפניות הלב בדברים הפנימיים של החיים, מרחיבים דעתו של אדם. כל הנאות העולם הזה, אומר מסילת ישרים, כל הנאות העולם הזה לא יהיו לאדם אלא כדי שיוכל לפנות ליבו, אלא עבודה. שזה הדבר העיקר, עבודת השם. אתה רוצה לחרוש עם טרקטור ג'ון דיר 80-20, עם קבינה כמו תת היאס, אתה רוצה עם מיזוג אוויר נפלא? אין שום בעיה, העיקר תחרוש. אבל אם אתה נכנס לקבינה, אם אתה נכנס, כן, לתא הטרקטור, ומפעיל את המוזיקה ושוכח שבאת לחרוש פה היום, אז כל זה לא שווה. אתה נכבשת ונשאבת על המימד החיצוני, אבל אין שום בעיה שתנאי המיזוג בתא יהיו נפלאים, הנדסת האנוש תהיה פלאית, לא תרגיש את הקפיצות של הטרקטור, פשוט נהדר, כמו תא חללית, אבל תחרוש למען השם. אל תשכח את המטרה של לשמוע את העלית על הטרקטור. אותו דבר גם פה, אותו דבר גם פה, מרחיב דעתו של אדם. אבל נחזור כרגע לטעות הזו כפי שהיא מפורטת כאן. הרושם החיצוני שהיא עושה, שימו לב, שהיא עושה על מי? עליי וגם על הסביבה. על הסביבה זה מאוד חשוב. אדם שמגיע למצב הזה צריך לדעת שהוא לחלוטין, לחלוטין לא סובלני ולא פשרן ביחס לרושם שהיא עושה על הסביבה. כי הוא משתמש בה כדי להרוויח רווח אישי. גאווה, חשיבות. הוא חושף אותה בפני החברה שבתוכה הוא חי, כדי שהוא יוכל לקצור את הפירות, לקצור את הקופונים האלו לקופת הגאווה והחשיבות המדומה שלו. לכן חשוב איזה רושם היא עושה עליי. היא מעוררת את כל מרכזי היצר ומעוררת אותי מאוד ומציסה בי את החשק והנטייה המינית. זה דבר אחד. הדבר השני, לא פחות מזה, חשוב מאוד שתגרום זה גם לסביבה. רק מסכנים, עיניהם קלות, רואות וקלות, ואין בידם להושיע. כל מה שהם יכולים לעשות זה רק לשבח אותי על מזלי הטוב שזכיתי במלכת היופי הזו. אז יש חשיבות שתמצא חן בעיניי ותמצא חן בעיני הסביבה. נשמע מוזר, נכון? נשמע מוזר, נשמע קצת מרחיק לכת, אבל אמרתי, כל אחד צריך לחפש אצלו, לפי המדרגה שלו, איפה ההיבט הזה קיים באופן סמוי, מינורי, לא נראה לעין תמיד, אבל קיים. אנחנו לא מלאכים, לא נוכל להגיע לשלמות בדבר הזה, ואין צדיק אשר יעשה טוב ללך איתה, בדבר הזה, כמו בדברים האחרים, הנוספים שעוד נראה, אבל צריך לשים לב לנקודה הזו, לא לתת לה יותר מדי, לתפוס מקום בתוך התבשיל הכללי של בחירת בת זוג. כן, יובל. קודם כל, לא יודע, תנטייה מוגזמת, אתה אומר. תנטייה מוגזמת. הדרך להשתיק תנטייה מוגזמת זה בדיוק באופן שאמרנו מקודם, רק לכיוון הקדושה. כמו שאמרנו, שכאשר היופי החיצוני, ההיבט של היופי החיצוני תופס מקום גדול מדי ברגש וההכרה שלי, הוא מכחיש את המימד הפנימי. בדיוק הפוך. כאשר אני מגדיל את הערכים המוסריים, חשיבותם בכלל וחשיבותם באישה שאותה אני רוצה לבחור, ממילא היופי הולך ומצטמצם עד למידה הטבעית המדויקת שלו, המקום שהוא צריך לתפוס ותו לא. קראנו לזה חוק האסתטיקה הפנימי, כן? שקיים בתוכנו. כל אחד מאיתנו יש לו חוק טבעי בתוך הנפש של משיכה ליופי, זה מתבטא גם ביחס ליופייה של אישה, אבל לא נוכל להביא את הנטייה הזו לדרך האמצע שלה, אם לא נגביר את חשיבותם, את ערכם של הממדים הפנימיים של החיים. אין אפשרות להחזיר אותו למקומו. אין אפשרות להחזיר את הנטייה הזו למקומה, אם אנחנו לא מפתחים את ההיבטים היותר ערכיים של החיים. ערכיים. ערכיים. זה ברור? זה דרך המלך לעבודה של ריסון הנטייה של חיפוש היופי. כן. שאלות, מי שרוצה להעיר משהו? בבקשה.
אין בזה איזה מידה של אמת, כי למשל אם אנחנו נגיד
סתם... ברוך אתה, אדומה, אלוהים, לך עולם שהכל מי אמרו.
אני בתרבות הצעירה, אנחנו רוצים לקנות איזה משהו, אנחנו מתרשכים מהיופי של המקום,
מהסדר... שאלה מה זה מעורר בי. אם זה מעורר בי יישוב הדת, אם היופי של הבית, אם היופי של הספר, אין? עכשיו הוא קצת משומש, בכל אופן כבר 12 שנה, אנחנו הופכים בו. או, אם היופי של הספר גורם לי משיכה, אל תוך הדברים. וכאשר אני מתחיל לקרוא בתוך הדברים, אני מרגיש משיכה אליהם. זה טוב. אבל אם יופי של הספר גורם לי להשתמש זה כמו טפט לספרייה שלי, ותו לא, טפט לספרייה שלי. אני זוכר שפה הכינו את החדר, זה חדר צילומים הרי, שהם צלמים פה שיעורים לטלוויזיה. אז בהתחלה, המעצב, הרי יש מעצב, זה, כן? יש מעצב שמעצב את חדר הלימוד, כן? אז המעצב רצה, אני רואה שהוא הצליח, סך הכל. אתם רואים את הסדרות האלו? היה חשוב שהמצלמה תקלוט את הסדרות. כן? וזה הפריע לו שהסדרות יש להם את השחור. אתם רואים את השחור? כי יש אחד שקורך את הספרים פה. הוא רצה לקנות ספרים מכל מיני גוונים, שילובי גוונים. כן? ספרים בצבע כזה, ספרים בצבע אחר. לשלב אותם, סדרות, סדרות. אמר הספרן, תשמע. מה, אתה רוצה שאני עכשיו יוציא את כל הספרים בגלל שיש עליהם את השחור שמה? תשתמש עם זה. אז בסוף, כפי שאתם רואים, הספרה ניצח. זה מה שהם צלמים היום. אבל אתם מבינים את ההיבטים של המעצב. של הסתרות, צבעים, שילובים. זה צריך לעבור מסך, זה לא...
עכשיו,
או. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. יכול מאוד להיות? אני לא יודע מה המחשבות שלו. הוא רוצה שזה יהיה יפה. יכול להיות שהוא גם חשב על כך, שאם הצופים יראו את ה-background, כן, את האחור של המרצה, ויראו את הדברים האלו, זה ירחיב את דעתם וילמדו יותר. קרוב ל... אתה יודע מה? קרוב לוודאי שעל זה הוא חשב. קרוב לוודאי. אז זה לא דוגמה כך טובה מה שכן, בפרט שאני מכיר אותו גם, זה ודאי שהוא חשב על זה. זה ודאי שהוא חשב על זה. אבל הוא יצויה. זאת אומרת, הספר הזה הוא לא רק תפש. כדי שהדירה שלי תהיה דירה נאה ותו לא. עושים חנוכת בית. למה נועדה חנוכת בית? למה? כדי לחבר בין הצד החיצוני של הדירה לבין תוכן הדירה. תוכן הדירה. שיפץ את הדירה. אגב, הלכה אומרת שכדי שאדם יהיה זכאי, כן, מחויב, אבל גם זכאי בחנוכת הבית, צריך שהשיפוץ יהיה ברמה מסוימת. שהשיפוץ ניכר, כל שכן הוא יצא מביתו, כי השיפוץ היה מאוד מאוד נרחב, כן, הוא חייב לעשות חנוכת בית. כי יש פה שינוי לטובה, יש פה יופי, נוסף פה יופי. ברגע שנוסף יופי, אתה חייב כבר להכניס, לברר, לעורר את התוכן של הקודש, שלשמו הבית הזה נוצר. אז כל עוד אתה עושה פעולה של ייפוי ושכלול המעטפת החיצונית של החיים, וזה לא נפרד ולא מתנתק מהמימד הפנימי, אלא אדרבה, מעורר אותו. על זה נאמר מרחיבים דעתו של אדם, וזה בסדר. אבל צריך בזה הרבה כנות. צריך בזה כנות, הדבר הזה. צריך בזה כנות. אברהם אבינו, מכיוון שאצלו היסוד של החסד הוא כל כך עצום וגדול, לכן הוא לא נמנע מאושר גדול. יש לו אושר אדיר, יש לו כל כך הרבה בקר, יש לו כל כך הרבה עבדים, אני לא יודע, אני קורא זה עבדים, משמשים, יש לו באמת אושר אדיר. למה כל זה? כדי שיוכל להוציא לפועל את אידיאל החסד. כדי לתת לאורחים שמגיעים אליו לשונות בחרדל, הוא חייב להיות עשיר. אם הוא לא יהיה עשיר, הוא לא יכול להוציא את האידיאלים שלו לפועל. הוא לא יכול. איך תעשה טוב? מה תיתן לזולת? איך תמלא את רצונו? היה רגיל לרכב על סוס, נותנים לו סוס. איך תיתן לו סוס? אין לך כסף לסוס. אצלו הדברים מחוברים. כל מסך לשם שמיים. אז זה העיקרון. כן. שאלות, הערות. נמשיך. הרושם החיצוני שהיא עושה. אין חשיבות, אתם רואים? נדחקה החשיבות של מה? אין חשיבות לשאלה עד כמה היא טובה עבורי. מה זה לשאלה? מה פירוש לשאלה? אין יש ניחם על רעתו לאמור. מה עשיתי? שאלה זה מעיד על כך שאתה רואה שיש מה? שתי אפשרויות. שאתה שואל, אתה רואה זמכם אדם, שרואה אוכל, נכנס למסעדה, והוא אפילו לא שואל, לא עולה על דעתו לשאול אם האוכל כשר. לעומת אדם שנכנס למסעדה, והוא שואל, סליחה, האוכל כאן כשר? הוא לא יודע את התשובה, אבל יש לפחות את היכולת, את הדחף לשאול. זה מראה שהוא כבר שייך לאיזשהו תוכן של כשרות המאכלים, איזשהו תוכן של קדושה. אתה שואל את השאלה? אין חשיבות לשאלה. עד כמה היא טובה עבורי? מה זאת אומרת טובה עבורי? האם אני זקוק לאישה יפה כזו? באמת אני שואל. האם זה אצלי רצון או צורך? האם זה מותרות או הכרח? האם זה מתאים להתפתחות הנפשית שלי? יכול להיות שאם היית ער לצרכים הנפשיים האמיתיים שלך, לא היית מעיז להתקרב לאישה כזו. ייתכן שהייתי לוקח אישה שהיא הרבה פחות יפה. היא לא דוחה אותך, היא לא מגילה אותך, היא מושכת אותך בעדינות. יש לה מתיקות טבעית של תמר, אבל לא צריך 6 כפיות סוכר בקפה. אתה לא זקוק. יש לה מתיקות טבעית של תמר, יש לה מתיקות טבעית של קיווי, יש לה קצת חמיצות אפילו. אין שום בעיה. זה מה שאני צריך. אדם חולה. לפעמים בשביל הבריאות שלו, הוא צריך לאכול מאכלים שבריאים לאוכלים. דווקא את המאכלים האלו. ואפילו מתוקים בעיניו, בגלל שהוא חולה. כך אומר הרמב״ם. כך אומר הרמב״ם. כי זה מה שחולה צריך. אז אם אתה מכיר את הצרכים האמיתיים שלך, לא בטוח בכלל שאתה תבקש אישה כזה. אין חשיבות לשאלה עד כמה היא טובה עבורי. מי אני? מה מתאים לי? הלאה. עיקר השאלה היא לגבי אותו אדם, מה יחשבו עליה האחרים? מה יחשבו עליה האחרים? זה מה שחשוב. אני נמצא במסע, האדם הזה הוא נמצא במסע של פרסום אישי. חשוב לו להתפרסם, חשוב לו שאנשים יביטו ויגידו, אתה משהו, אתה משהו, יא קזבלן, אתה משהו. למי יותר כבוד? למי יותר כבוד? זה מה שחשוב לו. וכל הפעולות שהוא עושה, הן פעולות שנועדו כדי להשיח את תשומת הלב של הסביבה אליו. הוא במרכז, מאוד חשוב לו שירגישו בו, שיעצימו את חשיבותו, שאף אחד לא יכול לעבור לסדר היום כאשר רואים אותו. במקרה הזה הוא משתמש באישה הזו כדי למשוך את תשומת הלב. כן. יכול גם להיות דבר כזה, בהחלט. כן, זה כבר רשעות מפולפלת. זה לקחת צדיקה, במיוחד כדי שיעריכו אותי בחברה שמעריכים צדיקות. כמו שמעריכים. הרולה יכול להתפאר עם צדיקה ולא יודע איפה. אז הוא לוקח אותה כדי שבחברות שמעריכים צדיקות, יגידו לה איזו מילה טובה. איזה צדיק הוא, ואיזה ראוי הוא, ואיזה מיוחס הוא, וכן הלאה וכן הלאה. קצת יותר מורכב, אבל יש גם את השיגעון הזה. יש גם יצרה כזה, זה יצרה של צדיקים. זה יצרה של צדיקים. שרבי נחמן אומר שהוא קודש קודשים. קשה כל כך לתפוס את המזימות שלו, מה אתם רוצים ממני? סך הכל התחתנתי עם אישה צדיקה. גם על זה יש לכם טענות. לא אישה יפה, כמו שכתוב כאן, צדיקה. אבל למעשה, הוא מכוון בדיוק, במובן מסוים, יש מחנה משותף מאוד רחב בין השניים. הוא מכוון שישבחו אותו על עצם העובדה שאשתו היא צדיקה, ושבנו של האדמו"ר פלוני ואלמוני. זה הצרה של צדיקים. כן. 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 עדיף מתיקות טבעית, כן.
עכשיו, אחרי אנחנו מתעשים לדברים,
אז קודם כל אני צריך להכיר את עצמי. אני צריך להכיר את עצמי. לדעת מה באמת טוב לי. מה התיקונים העיקריים שאני צריך לעבור? מה התיקונים שלי באמת? מנקודת מבט מוסרית אגב. מה התיקונים שאותם צריך לעבור? טוב, עכשיו, מהו קנה המידה לתיקון? מהו קנה המידה? אומר מסילת ישרים, שניים השקפות הצרכים לאדם שרוצה להיזהר. אחת שידע מהו הרע אמיתי. דבר שני שידע מהו הטוב אמיתי. כן? רק לאחר מכן הוא מסתכל על כלל מעשיו, לראות האם הם מכלל הטוב, שהוא הגדיר קודם לכן, או האם הם מכלל הרע. אדם צריך לדעת בכלל מה התיקונים שלו. הוא צריך להיות מודע, הוא צריך להיות ער לצרכים שלו. אבל זה לימוד בפני עצמו, זה שייך לסוגיית מוסר, זה עניין של חשבון נפש. אדם צריך להכיר את עצמו ולדעת מה נקודות החולשה שלו, איפה הוא צריך לתקן את עצמו. ועל פי זה עכשיו הוא בוחר. את האמצעים. על פי זה הוא יחליט מי יהיה החבר שלו. אם אתה למשל רוצה עכשיו לעבוד עם מידת הגאווה, נגיד, אדם רוצה לעבוד עם מידת הגאווה, אז באופן אוטומטי הוא יהיה ביקורתי כלפי מערכת היחסים שלו עם חבר גאוותן. לפני כן הוא היה חבר נהדר, כי שניכם חגגתם על הגאווה. כן? כל המוסיף הרי זה משובח. אבל עכשיו, אחרי שאתה רוצה לעבוד על הנקודה הזו, פתאום החבר הזה, הוא כבר לצרינו, לא לנו, לצרינו. הוא כבר לא מתאים לי, לא רוצה. מסופר על רבי שמחה זיסל, שבגיל מאוד צעיר, הוא היה אחד מבעלי המוסר הגדולים. הוא ייסד את המוסר הקלמאי, אחד מתלמידיו של רבי ישראל מסלנד, שהוא ייסד את הזרם הקלמאי של המוסר הקלמאי. רבי שמחה זיסל מקלם. ובגיל מאוד צעיר, בגיל 6 או 7, משהו כזה, הוא היה מאוד שובב. לפני שהוא הגיע, עמד על דעתו, הוא היה ילד מאוד מאוד שובב. והוא היה מנהיג של חבורה, לוקח אותם לשדות, מסתובבים, עושים קונצים, שובבים כאלה. בגיל 6 או 7, שהוא החליט להתחיל לקחת עצמו ברצינות, הוא אסף את כל חבורת הילדים. כל חבורת הילדים שהייתה תלויה בו. הייתה תלויה בו מאוד. הביא איזה משהו כמו איזה 10-12 סקיות עם כמה ממתקים בפנים, וביקש מכולם לעבור לפניו. אחד בא לפניו, קח לך את הסקית ושלום לחברות. אומרים כאח, בייגל. הוא לקח איזה בייגל. נתן לו בייגלה, אומר לו, קח לך בייגלי וחסל לחברות. את כל החברים האלו הוא הרחיק, נכנס לבית המדרש, וכל השאר זה היסטוריה. זה כבר לא חברים שמתאימים לסדר ההתעלות שלו, כפי שהתברר לו באותו פרק זמן. זה פשוט לא מתאים. אותו דבר גם פה. יכול להיות שהיית מתאימה לי לפני 10 שנים. כשהייתי בקטע של התפיסה החיצונית של החיים, עד בשבילי, בדיוק מה שחיפשתי. אבל היום את לא מתאימה. פשוט לא מתאימה. אין מה לעשות. זוכר שפעם באה בעלת תשובה. היא רצה להתחיל להכיר בחורים. עכשיו, בחורה הזו, מה שנקרא בלשון העם, בחורה נאה. כן? נאה מאוד. בעלת תשובה. והעידה בפנינו, אמרתי לה, תראי, בכל אופן, את בעלת תשובה טריה, אולי כדאי שתמתיני מעט, כדי שתזכי באמת בשידוך טוב. אז היא אומרת לי, את המילים הבאות. תשמע. לפני שחזרתי בתשובה, לא הצלחה להתאמץ בכלל כדי לתפוס בחור. הבחורים הכי איכותיים. הייתי רק צריכה להיראות. זהו. באופן אוטומטי, כל מה שרציתי, טק. למה שיהיה לי בעיות כאן? אמרתי לה, פה כללי השוק הם שונים. פה השיער הארוך היפה והפזור שלך יכול להיות בעייתי. זה שהוא מגיע תחתית הגב זו בעיה, תדעי לך. זה מראה על דגש חיצוני. ויש בחורים שהדבר הזה, הם יראו את זה, הם ירגישו שזה, כל הסיפור מצריך בדיקה נוספת. זה לא מעלה. ממש לא. ועוד כמה דברים שהשתבחת והתברכת בהם, והצורה שאת מציגה אותם, זה לאו דווקא מעלה לבחורים שאת מתארת לי. היא רוצה בחור ישיבה. הוא יכול לפסול אותך לזה. כללי השוק הם שונים. תראו בעליות מה שקורה, גם עלייה מרוסיה, גם עלייה מאתיופיה. אנשים ששם בארצות המוצא שלהם היו אנשים מאוד חשובים. בעלי מקצועות חבל על הזמן. מגיעים לפה, פתאום המקצוע הזה לא נחשב. אז אתה יכול לראות עולים מרוסיה, שהם שוטפים חדרי מדרגות. כל מיני, אני יודע מה, מדענים גדולים וזה. זה לא, קצת שונה, מה שאני שם אומר, כן, זה קצת שונה, זה נקפה עליהם, זה לא שהם לא היו רוצים לעשות את זה, זה קצת שונה הסיפור הזה. אבל לכל אופן, אני רוצה להגיד, דוגמה עם הבחורה, זה דוגמה נדירת. יש פה כללי שוק אחרים, הקריטריונים השתנו. ומה שאת חושבת ליתרון, עשוי לחשב פה בחברת בני תורה כחסרון. הבין את העניין הזה, הבין את זה. היא ירדה מהסיפור של בעלי תשובה, של תלמידי חכמים כאלו, בני תורה, תורתו אומנותו. היא רצה תורתו אומנותו, היא ירדה מזה, והתחתנה בסופו של דבר עם בן תלמיד חכם, אבל הוא עצמו למד קצת בישיבה ופרש, הלך להיות טכנאי קול, או משהו כזה, כזה פתוח, אוהב טייל, שובב, זה בסדר, זה מתאים לה, וואלה, זה מתאים לה, זה בסדר גמור. לא, אני אומר זה לחיוב, זה מתאים לה, זה מתאים לה, זה מה שהיא צריכה. עיקר השאלה, מה יחשבו עליה אחרים? או מה ערכה של, מה ערכה ביחס לנשות חבריי? וואו, הבנתם, יש פה עוד דבר חדש. הוא דואג לכך שמה, הוא רוצה שהנוכחות שלה גם תבליט את היתרון שלה ביחס לאחרות. כאשר נלך יחד זוגות לאיזשהו מקום, כל הרואה יבחין ש... אשתי יותר מכל אנשים כולם. זאת אומרת, להרגיש את הערך המוסף שלה בהשוואה לאחרות. מעניין. מזכיר קצת את בנות ציון. יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון. הגמרא מתארת שם את ההתנהגות של בנות ציון ערב החורבן. איזה התנהגות בנות ישראל התנהגו? אחד הדברים שאומרת הגמרא, שגבוהה הייתה מוליכה לצידה נמוכה. מי שהיה מסתכל ברחובות ירושלים ערב החורבן, היה רואה מראה מאוד מוזר. בנות גבוהות היו מוליכות לצידה נמוכות. כדי שהגובה, כדי שהיופי שלהם יבלוט על רקע הנמוכה. תשאלו שאלה, מה עשתה שם הנמוכה? איך היא הסכימה לשמש סטטיסטית כדי להבליט את יופיה של הגבוהה? מה עשתה הנמוכה שמה? הנמוכה, מה היא קיבלה? בשכרה. עצם העובדה שרואים אותה ליד הבחורה היפה, אז היא מקבלת משהו. למרות שהיא יודעת טוב מאוד שהיא נועדה כדי להבליט את יופיה של הגבוהה. אבל סוף סוף מי שרואה, בכל אופן אומר, הנה, הנה, היא הולכת איתה. מקבלת משהו. יש לה חלק ברווח הכללי, אבל תראו מה היו עושות הגבוהות והיפות, מוליכות לצידן נמוכות וכאורות, כדי להבליט את עצמם יותר. עד כדי כך זה יכול להגיע. כשאדם הוא שועבד לאופי חיצוני, הוא יכול להשתמש, לחפש לו אישה כזאת, שהיא גם תספק את התאווה שלו, היא גם תעניק לו כבוד בעיני הסביבה. מה ערכה ביחס לנשות חבריי? האם אוכל להרגיש שקיבלתי יותר ממה שהם קיבלו? השוואתי. אין חשיבות בכלל לשאלה האם זה מתאים לי. כי אם זה מתאים לי, מה אתם אומרים? אם מתאימה לי האישה הזו, זה בכלל מעניין אותי שיש יפות ממנה? אגב, אין שום בעיה להגיד שיש יפות ממנה, אבל אין כמוה. זה בסדר גמור. אפשר להגיד. ודאי. בקנה מידה, אתם יודעים מה? בקנה מידה גיאומטרי, יש בנות שיש להם חתך הזהב, שמבחינה גיאומטרית, הן הרבה יותר מדויקות. אני יכול להודות בזה מבחינה גיאומטרית, אבל זה לא משנה את הקשר שלך לאשתך. אין בעיה להודות בכך שיש בנות יותר גיאומטריות. אבל מה זה שייך אליי בכלל? מה זה שייך אליי? הבית שלי הוא בית נהדר. אני יכול להסתכל על המעיל שאתה לובש, ולהגיד שהוא מעיל מאוד יפה, אבל הוא לא מתאים לי. אני יכול להגיד שהוא יפה. הוא יפה, כן? הוא איכותי מאוד. אבל מה לי ולמעיל הזה? כל אחד ועניינו. אבל שאין לך את הידיעה מה אתה צריך, תמיד חשוב לך להרגיש שקיבלת יותר מאחרים. האחרים הם המדד לממשות שלך. הם המדד לערך שלך. אין חשיבות כלל להערכה העצמית, האמיתית. אין חשיבות. ככה נוצרת קנאה. ככל שאדם מקנא יותר באחרים, וחושב שאם הוא לא יהיה דומה לאחרים, ומוערך בעיניים יותר, אז הוא פחות שווה, זה סימן שהוא פחות קשור לעצמו. פחות קשור לעצמו. רחוק מעצמו. עוד לא גילה את האוצר הגדול. המיוחד לו. טוב, נעצור כאן.